כשיהלום בכה, כתבתה של שני ליטמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. הזיכרון המתוק ביותר בחייו של פרופסור ארווין יהלום הוא הרגע שבו פגש לראשונה את מי שעתידה הייתה להפוך לאשתו, מרילין קוניק. יהלום היה אז בן 15. זה היה חודשים בודדים בלבד אחרי שמשפחתו עברה משכונת העוני שבה התגוררה בוושינגטון די-סי לשכונה אחרת, בורגנית יותר. יהלום החל ללמוד בתיכון רוזוולט, ואחד מחבריו החדשים הזמין אותו ערב אחד למסיבה בביתה של מרילין. בכניסה לבית התגודדו נערים רבים, ויהלום הביישן כבר התכוון לברוח משם. אבל החבר שהביא אותו התעקש שישארו, והם נכנסו לבית דרך אחד החלונות. יהלום מתאר איך הבחין במרילין עומדת במרכז החבורה הסואנת של הצעירים, ומיד התמגנת אליה. התגבר על ביישנותו הטבעית והציע לה להיפגש, שוב למחרת, לאכול יחד גלידה. בדייט הראשון שלהם היא סיפרה לו שלא הלכה לבית הספר, משום שבילתה את כל הלילה בקריאת חלף עם הרוח, ובבוקר הייתה עייפה מדי. יהלום הצעיר הוקסם מהמסירות שלה לעולם הספרות. ב-1954, 8 שנים אחרי אותה מסיבה שבה נפגשו, הם התחתנו. אפשר לומר שהיחסים שלנו התחילו עם ספר והסתיימו עם ספר, הוא אומר בחיוך עצוב. לפני שנה וחצי, בחודש נובמבר 2019, ביקשה מרילין מרופאיה שיסייעו לה למות, לאחר שהסבל שלה ממחלת הסרטן שתקפה אותה הפך לבלתי נסבל. החוק בקליפורניה מאפשר לרופאים לסייע לחולים חשוכי מרפא למות, אם הם בוחרים בכך בדעה צלולה. מרילין יהלום מתה במיטתה, כשהיא אוחזת בידו של מי שהיה בן זוגה במשך יותר מ-70 שנה, והוא גם אחד הפסיכיאטרים והפסיכותרפיסטים המפורסמים בעולם, מטפל שהפך לאייקון. יהלום, פסיכיאטר בהכשרתו שפנה לפסיכותרפיה, התפרסם בתחילה בעולם האקדמי בזכות עיסוקו וכתיבתו על טיפול קבוצתי. הוא כותב פורה שפרסם ספרים רבים, חלקם הפכו לאבני דרך בהוראת הפסיכולוגיה, כמו ספרי העיון פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית או טיפול קבוצתי, תיאוריה ומעשה. לפני כ-30 שנה החל לכתוב רומנים היסטוריים בדיוניים שמשלבים עיסוק בפסיכולוגיה ובפילוסופיה, ואלה זכו להצלחה רבה בעולם כולו. הידוע ביותר שבהם הוא כשנית שבכה, שגם עובד לסרט, וגם הריפוי של שופנהאואר. כתיבתו הקולחת והנגישה של יהלום קרבה אל התחום הטיפולי גם אנשי מקצוע וגם את הקהל הרחב. מרילין הייתה חוקרת ומרצה למגדר ולספרות צרפתית, וכתבה גם היא לא מעט ספרים, חלקם תורגמו לעברית, כמו ההיסטוריה של השד ותולדות הראייה, מעמד האישה הנשואה מימי קדם ועד ימינו. כמה חודשים לפני מותה החליטה מרילין יהלום לרתום את בן זוגה לפרויקט ראשון משותף, כתיבת ספר שיתאר בשני קולות את ההתמודדות שלהם עם מחלתה ועם ההליכה לקראת סוף החיים. יהלום מספר שהיא תמיד הייתה הקוראת הראשונה שלו, והוא היה הקורא הראשון שלה. הם נעזרו זה בזה בעריכות ספריהם וכתבו פעם מאמר לכתב עת, אבל מעולם לא חשבו לכתוב יחד ספר. מרילין לא ידעה שום דבר על פסיכותרפיה חוץ ממה שלמדה ממני, וגם לא היה לה ניסיון אישי בזה, מכיוון שלא היו לה חרדות לגבי כלום. הייתה לה ילדות נפלאה למדי, קלה, והיא לא נזקקה לתרפיה בכלל. עד שבוקר אחד יצאו לטיול היומי השגרתי שלהם ביער הסמוך לביתם, ולמרילין הייתה תוכנית. היא אמרה לי, אני חושבת שאנחנו צריכים לכתוב ספר יחד על המחלה שלי ועל מה שעומד לקרות לי. אמרתי, אני חושב שזה רעיון טוב מאוד ואת צריכה לעשות את זה, כי אני עובד על ספר אחר עכשיו. והיא אמרה, לא, לא, אתה לא הולך לעבוד על הספר שלך, אתה הולך לעבוד על הספר איתי. היא הייתה תמיד קטנה מאוד פיזית, אבל רבת עוצמה. היא אמרה שאני חייב לכתוב את זה איתה. הבנתי שהיא עומדת למות, אז הסכמתי. כתבנו פרקים לסירוגין על איך הרגשתי מול המחלה שלה והדברים שעברו עליה. אחרי שהיא מתה, השתלטתי על הספר, ואת החלק השני שלו כבר כתבתי לבד, על האבל שלי. מאין נבע הרצון שלה שתכתבו יחד ספר, לדעתך? אני חושב שהיא כנראה הרגישה מאוד מבודדת ובודדה, מפני שהיא ידעה שהיא חולה ועומדת למות, ואולי חשבה שלכתיבה של הספר יחד איתי יהיה היבט של החלמה. ואולי ככה אנשים יזכרו אותנו, יחד, כותבים את הספר הזה. אני חושב שזו הייתה דרך להתמודד עם הפחד שלה מהבדידות. התוצאה של הפרויקט המשותף, הספר עניין של חיים ומוות, רואה עכשיו אור בעברית בהוצאת זמורה ביטן. זהו ספרו ה-17 של יהלום, שב-13 ביוני מלאו לו 90 שנה. הפסיכותרפיסט דוקטור גדעון מנדה, ראש התוכנית לפסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי בסמינר הקיבוצים, מגדיר את יהלום כאחד הדמויות המוכרות בעולם של הגישה האקזיסטנציאליסטית. זו גישה שיצאה מתוך הפילוסופיה ועוסקת בסוגיות קיומיות, בכל אותם הדברים שאנחנו פוגשים לאורך החיים ומעוררים אצלנו אי נוחות. נושאים כמו סופיות החיים, בדידות, חופש, אחריות והיעדר משמעות. סוגיות שלא בחרנו בהן. כשאנחנו נולדים, אנחנו מושלכים לתוך עולם שיש בו שפע של נטולים אונתולוגיים. כשאנחנו נתקלים בהם, הם מעוררים חרדה קיומית. השירות החשוב שעשה יהלום לתחום לדברי מנדה, הוא הכתיבה הנגישה שלו. קשה מאוד לא להתחבר לדברים שהוא כותב עליהם. הפילוסופיה נתפסת הרבה פעמים כמשהו רחוק ולא נגיש, אבל אצל יהלום זה לא נשאר במגדל השן. הוא יודע להפוך את זה לפרקטיקה ולמשהו מאוד נגיש. הוא עוסק גם בטיפול פרטני וגם בטיפול קבוצתי. מה שיפה בתפיסה שלו זה הנוכחות הבו זמנית גם של ההיבט הפילוסופי וגם ההיבט של כאן ועכשיו, הרלוונטיות של מה שקורה כאן ועכשיו בחדר, בכל מרחב שתהיה בו, בין אם בקבוצה או בטיפול פרטני. זה מראה כמה החשיבה שלו גמישה. ליהלום כבר אין מטופלים קבועים לתקופות ממושכות, כי הוא לא סומך על הזיכרון שלו, אבל הוא ממשיך לתת פגישות ייעוץ חד פעמיות לכל מי שמעוניין בכך. אף על פי שהכריז כבר כמה פעמים שזה הספר האחרון שלי, הוא ממשיך לכתוב, וכל ספר אחרון הופך לספר הלפני האחרון. את רוב פגישות הייעוץ שלו הוא עורך באמצעות שיחות וידאו במחשב, שיטה שהתאימה לו עוד הרבה לפני שמגיפת הקורונה כפתה על ריחוק חברתי. גם את הרעיון אנחנו עורכים באמצעות זום. אצל יהלום בפאלו אלטו שעת בוקר שמשית. הוא יושב בחדר העבודה הנעים שלו, שמחלונותיו הגדולים נשקף היער שמקיף את הבית, שבו הוא מתגורר מאז עבר עם משפחתו לקליפורניה עם מרילין וילדיהם, לפני 59 שנה. הטכנולוגיה שינתה את מערכות היחסים בין בני האדם. הבעיות האנושיות שאני עובד איתן אינן שונות מאלה שאנשים סבלו מהן בשנים עברו. כולם רוצים שיאהבו אותם, רוצים להיות קרובים, כולם רוצים מישהו שאפשר לסמוך עליו. רוב המטופלים פוגשים אותי בזום ואני די רגיל לזה. לפני כמה שבועות פגשתי אישה שעדיפה לבוא למשרד שלי ולא להיפגש בזום. זה היה האדם הראשון שפגשתי במשרד אחרי יותר משנה. איך זה היה? זה היה נחמד לפגוש פציינטית פנים אל פנים, אבל בזום יש יתרון שאת רואה את הבתים שבהם אנשים גרים. לפעמים את רואה את המשפחות שלהם. אז זה נוטה להיות הצגה אישית יותר של החיים. טיפול קבוצתי עובד פחות טוב בשיחת וידאו, כי את לא יכולה לראות מי בקבוצה מסתכל על מי, ואת לא מרגישה את המחוות בין האנשים. בטיפול פרטני אין הרבה הבדל בעיניי בין המפגש פנים אל פנים לבין המפגש באמצעות המחשב. זה יתרון גדול למטפלים שיכולים לפגוש אנשים ממקומות רחוקים שלא יכולים לבוא למשרד שלהם, אבל כמובן הבעיות הטכניות יכולות להיות מתסכלות מאוד. נדמה שבמשך השנים הלך יהלום והתכנס לתוך סיפור אחד ומהלך חיים אחד שעליו הוא רוצה לדבר, הסיפור שלו עצמו. בגיל 90 הוא כבר מתעניין פחות בתובנות גדולות על העולם, הוא מעדיף לדבר על החוויה העיקרית שמעסיקה אותו כרגע, האבל על מרילין. הספר המשותף כתוב לסירוגין, פרק שלו ופרק שלה, עד הרגע שבו היא בוחרת לסיים את חייה. משם יהלום מדווח על היגון והאבל. הפרקים נעים לאורך ציר הזמן, אבל הזמן שעובר מרגע מותה של מרילין לא מספק מזור. הפרקים שכתבה מרילין מנוסחים באופן ענייני למדי, והיא מצטיירת בהם כאישה חזקה ובטוחה בעצמה. היא עוסקת בהווה של המחלה, בלבטים אם לעזוב את העולם ולהשאיר את בן זוגה לבדו, ובפרידה מכל אהוביה, וכן בפרקטיקה של ארגון הכסיסה והמוות. הפרקים שכתב יהלום לעומת זאת הם סנטימנטליים הרבה יותר, ומפליגים הרחק באוקיינוס הזיכרונות. אחרי מותה של מרילין הוא מתאר בגילוי לב יוצא דופן את הקושי להמשיך בלעדיה. יהלום עסק בעבר לא מעט ביגון ובאבל, וגם בדרך הנכונה להתכונן למוות, בין היתר בספריו כולנו בני חלוף ולהביט בשמש. אבל כאשר המוות הגיע אל האדם הקרוב אליו ביותר, הוא גילה שבעצם לא ידע כלום. אחד הסיפורים היותר חשופים ומרגשים בספר הוא זה שבו הוא מתאר כיצד אחרי מותה של מרילין החל פתאום לפעם בו דחף מיני חזק. אני מודע להתפתחות מסקרנת ומביכה. עניין מוגבר בשדיים של נשים, במיוחד בשדיים גדולים במידותיהם. איני יודע אם אישה כלשהי הבחינה בזה, אבל אני מוכרח לחזור ולהזכיר לעצמי להביט בפנים ולא בשדיים של חברותיה הרבות של מרילין שמבקרות אצלי. יאלו מודה שהוא מתבייש באובססיות המיניות האלה, ומחפש בספרות המקצועית התייחסות לשכול ומיניות. הוא מגלה שעוררות מינית היא תופעה נפוצה יחסית אצל מי ששכלו את יקיריהם. בהמשך הוא מספר על חברה משותפת שלו ושל מרילין, צעירה בשנים רבות ונשואה, שהזמינה אותו לארוחת ערב. הוא מתאר איך השיחה שהתנהלה ביניהם הפתיע אותו באינטימיות שלה, ואיך נאבק בדחף להזמין אותה לביתו כשהסיע אותו חזרה, והיה נדמה לו שהיא מפלרטטת איתו. מאוחר יותר, כשהרהר בדבר, הגיע למסקנה שאף אישה, בוודאי לא צעירה ממנו ב-25 שנה, לא עומדת להתחיל איתו. אז גבר בן 88. איני יכול שלא להתפעל מעוצמת ההכחשה. שוב ושוב אני שוכח כמה זקן אני, שוכח שכל בני גילי וחבריי מפעם כבר מתים, ושאני הבא בתור. אני ממשיך לזהות את עצמי עם הבחור הצעיר שהייתי, עד שאימות מפוגג אשליות כלשהו מושך אותי בחוזקה בחזרה למציאות, הוא כותב בספר. אני תוהה עם הניסיון הזה, יחד עם התובנות המקצועיות שצבר במשך הקריירה הארוכה שלו, לימדו אותו משהו על הדרך להבטיח הזדקנות טובה ומאושרת. אבל ליהלום אין תשובה. אני לא יודע בדיוק איך לענות לזה. אולי חלק מזה יהיה לשוחח עם אנשים על מה מצפה להם, כך שזה לא יהיה חדש כשזה קורה. אבל זה קשה גם בשבילי להתאים את עצמי להיותי אדם זקן. ומה לגבי ההכנה למוות? האושר בשלב הזה בחיים תלוי מאוד באיך החיים שלך היו עד אז. אני אומר, אלין, היינו הורים טובים מאוד. יש לנו 4 ילדים שתמיד היו קרובים אלינו מאוד, גם פיזית. הם גרים במרחק שעה נסיעה מאיתנו, ובשלב האחרון של החיים שלה הם מאוד רצו להיות איתנו והתקבצו סביבנו. גם היום, שנה וחצי אחרי מותה, הילדים נמצאים סביבי הרבה מאוד. הילדים היו חיוניים ביכולת שלנו לעבור את זה. בכמה מספריו יאלו מתייחס לקשר שבין חרדות מפני המוות לבין תחושת החמצה בהיבטים מסוימים בחיים. אם יש לך הרבה חרטות לגבי האופן שבו חייך התנהלו, אז יש הרבה יותר כאב וייסורים לקראת סוף החיים. זה לא היה ככה מבחינתי. לי באופן אישי אין חרטות לגבי האופן שבו חייתי את חיי. אני מרגיש בר מזל על כך שפגשתי את מרילין והצלחתי לעשות את מה שעשיתי, ואני חושב שהיא עזרה לי בזה מאוד, עזרה לי להשיג את מה שהשגתי. בעבר היו לי חרדות מפני המוות, אבל כיום כבר הרבה פחות. אחרי שמרילין מתה, הייתי באבל עמוק והתחלתי לקרוא מחדש את הספרים שכתבתי, וזה עזר לי מאוד. עזר לי להרגיש שחייתי את החיים שבאמת רציתי לחיות, כך שאין לי הרבה פחד מפני המוות ברגע הזה. עבור רוב האנשים שחשים חרטה או החמצה לפני מותם, זה כבר מאוחר מדי לעשות שינוי. אולי, ואולי ישנם אנשים שסוג מסוים של עבודה או שיחות או טיפול יכולים לעזור להם אפילו בשלב הזה של החיים. אולי זה אף פעם לא לגמרי מאוחר מדי לעשות תיקונים כלשהם לגבי החיים, כל עוד אנשים עדיין חיים. אחרי שנים רבות שבהן עסקת ביגונם של אחרים, למדת משהו חדש על אבל בעקבות מותה של אשתך? חשבתי הרבה על מטופלת שפגשתי בעבר, שאיבדה את בעלה ולפני זה את אחיה. טיפלתי בה במשך שנה וחצי. והיא כל הזמן אמרה לי, אתה לא יודע איך אני מרגישה. שום דבר רע לא קרה לך. התווכחנו על זה הרבה. עכשיו כשאני עובר את מה שהיא עברה, אני מסכים איתה יותר. לפני הרבה שנים התבקשתי גם להנחות קבוצה של נשים שסבלו מסרטן השד מפושט, חסוך מרפא. מובן שכל הנשים שהשתתפו בה מתו בסופו של דבר. יש לי יותר ניסיון בעבודה עם אנשים שנוטים למות, לעומת רוב התרפיסטים. המפגשים האלה גם גרמו לי להרבה חרדה. אבל היום אני חושב שאני יכול להיות הרבה יותר אמפתי כלפי מישהו שעובר את זה, אחרי שעברתי את זה בעצמי. עכשיו אני יודע בדיוק איך ההרגשה להיות באבל מהסוג הזה, שהופך אותך לחסר תחושה. מה קרה לך מאז שסיימת לכתוב את הספר? הדרך שלי להתמודד עם האבל היא לכתוב. אחרי שמרילין מתה, כתבתי את החלק השני של הספר, על האבל שלי, והעיסוק הזה גרם לי להרבה הנאה. וכשסיימתי את הספר הזה, התחלתי ספר חדש של סיפורים שנבעו ממפגשי ייעוץ חד פעמים. כתיבה היא דבר מהנה מאוד עבורי, היא נותנת לחיי משמעות וטעם. הייתי מרגיש אבוד בעולם בלעדיה. מנדה לא משוכנע שחוויית הקרבה למוות ולעומתה תחושת הסיפוק וסביות הרצון מהחיים שנחיו, מבטיחים שליהלום אין חרדות מהמוות. הכתיבה האינטנסיבית על המוות יכולה להעיד דווקא על ההפך. אני חושב שזה חלק מהעניין. זה נתון שאנחנו תקועים איתו. אני לא חושב שהוא מדלג בשמחה בציר הזמן קדימה. אני חושב שהמסר שהוא מנסה להעביר זה שיכול להיות שהוא חרד, אבל זה לא משנה. המענה לחרדה זה לחיות את החיים. אני די משוכנע שגם יהלום מנהל שיח לוקל עם הדבר הזה, וכשהוא חווה אובדן, זה טלטל אותו. יכול להיות שהיו לו יותר אמצעים להתמודד עם זה, אבל אני משער שמי שכותב כל כך הרבה על סופיות החיים, כן מוטרד ממנה. ליהלום אין חרטות כאמור, וזה לא מפתיע. החיים שיצר לעצמו הם מפוארים למדי בכל מובן. נקודת ההתחלה שלו עם זאת לא הייתה קלה. הוא נולד להורים יהודים, מהגרים מרוסיה, וחי בשכונת עוני של וושינגטון די-סי, שרוב תושביה היו שחורים. אביו עבד קשה בחנות המקולת שבבעלותו, ואימו מתוארת כאישה שהתקשתה להביע חיבה אל בנה. הייתה לו אחות אחת, מבוגרת ממנו בשבע שנים. כבר כילד נמשך מאוד לספרים וקרא המון, וגם ניסה כוחו בכתיבה. בנסיבות חיים אחרות, הוא אומר, היה הופך כנראה לסופר ולא לרופא. ההורים שלי היו מהגרים חסרי השכלה שהגיעו משטייטל קטן, ומבחינת הדור שלי, הדרך להצטרף לתרבות האמריקאית, לצאת מהתרבות הישנה, הייתה להפוך לרופאים. כל החברים הקרובים שלי הלכו לבית הספר לרפואה. אבל הייתי שונה מאחרים בכך שמאוד אהבתי ספרות. הייתי די בודד, כי ההורים שלי לא הרשו לי להביא חברים שחורים הביתה. אז ביליתי הרבה מהזמן שלי בספרייה. לא היה רגע שבו לא קראתי ספר. ניסיתי גם לכתוב שירה. כשפגשתי את מרילין, היא הייתה האדם הראשון שפגשתי שהיה שותף לאהבה הזאת. יאלו מתאר את שותפות הגורל המסוימת שהייתה לו בילדותו עם הנערים השחורים, בתור מי שהופלה בעצמו בגלל מוצאו היהודי. לא הייתי שייך לחבורה או לקבוצה של לבנים בתקופה ההיא. הילדים השחורים היו החברים שלי, ולפעמים הם אפילו הגנו עליי מפני הילדים הלבנים הנוצרים שרצו להקות אותי. בימי ראשון ההורים שלי היו פוגשים חברים שהגיעו איתם מהשטייטל באירופה, והם היו משחקים פינוקל ואוכלים ארוחת ערב. זו הייתה ההזדמנות שלי לשחק עם ילדים יהודים אחרים. אהבתי את ימי הראשון האלה. לאחר שמשפחתו עברה לשכונה בורגנית יותר, שתושביה היו לבנים, עדיין חש את ההפרדה הברורה בשל היותו יהודי. בתיכון היו אחוות יהודיות ואני הייתי חבר בהן. כשהגעתי לאוניברסיטה עוד הייתה נהוגה מכסה של 5% יהודים בלבד שיכלו להתקבל לבית הספר לרפואה. בכיתה שלי היינו 6 סטודנטים יהודים והתקבצנו יחד לנתח את אותה גופה. זו הייתה קבוצה מאוד אנרגטית של גברים צעירים שעמדו להיות רופאים. לפני כמה שנים חיפשתי את השותפים שלי מאז וגיליתי שאני היחידי שעדיין נשאר בחיים. גם מהתקופה הראשונה שלי באוניברסיטת סטנפורד, כשהקמתי את המחלקה יחד עם עוד 12 אנשים צעירים, אני היחידי שנשאר. זה קצת מטריד. אני מתגעגע לחברים הקרובים שלי שאיתם חלקתי את העבר. מתי היה הרגע שבו הרגשת משוחרר מתחושת הנחיתות כיהודי באמריקה? לא הרגשתי מעולם כאנדרדוג, כי הצלחתי בכל מה שעשיתי והיו לי ציונים טובים, אבל חשתי לא אהוב על ידי הרבה אנשים. ובקולג' ללא ספק הייתה אנטישמיות. אחרי שסיימתי את בית הספר לרפואה והפכתי לרופא, לא הרגשתי יותר באופן אישי אנטישמיות גלויה. אולי זה קשור בעובדה שאני גר בקליפורניה, שהיא אזור מאוד ליברלי של ארצות הברית. האם אתה מתעניין במה שמתרחש בישראל? זה משהו שחשוב לך? אני מצטער לומר שאני לא ממש עוקב. אני מרגיש מאוד מעורב ומשולב במקום שבו אני נמצא. ההורים שלי היו מאוד מעורבים במה שקרה בישראל וגם תרמו כסף ככל יכולתם. המשפחות של ההורים שלי סבלו מאוד בזמן שואה, אבל במפגשים בימי ראשון עם החברים היהודים, אף אחד מעולם לא דיבר על זה לפני הילדים. לא הצלחנו לגרום להם לומר אף מילה על זה. ומה עטיב הקשר שלך ליהדות? היה לי קשר מועט מאוד ליהדות ואיבדתי כל תחושה דתית בגיל מאוד צעיר. כילד שאלתי את אבא שלי שהגיע לארצות הברית בגיל 21 אם הוא מאמין באלוהים. הוא אמר לי, איך אדם יכול להאמין באלוהים אחרי השואה? לעתים רחוקות הוא היה הולך לבית הכנסת כי גם בשבתות עבד קשה בחנות. אבל בבית תמיד שמרנו כשרות. עשיתי בר מצווה בלי ללמוד עברית ואחד הדודים שלי היה צריך לקום ולקרוא בתורה במקומי. פשוט לא הייתי מסוגל או שלא רציתי לעשות את זה. מלבד ההצלחה הפנומנלית בקריירה והנוחות הכלכלית שנלוותה אליה, עוד אספקט בחיים שלגביו ליהלום אין חרטות הוא הזוגיות המוצלחת, האדוקה והממושכת כל כך עם מרילין. אהבתי אותה כל כך מהרגע הראשון שפגשתי אותה בגיל 15, והיינו בלתי נפרדים כל חיינו. תמיד החזקתי את ידה והלכתי איתה, עד הרגע שבו היא מתה. תמיד היינו יחד. זה כישרון מסוים לזוגיות או שזה מזל? קשה לענות על זה. תמיד חשתי כבוד רב אליה. היא הייתה אישה מאוד אינטליגנטית, מבריקה, תמיד הייתה הראשונה בכיתה שלה. כל אחד מאיתנו הרים את השני. מרילין ידעה מעט על מדע, ובנושא הזה הסברתי לה דברים בקושי מסוים, אבל היא ידעה הרבה מאוד על ספרות, ותמיד עניין אותי מה היא חשבה על התחום הזה. בספרו האוטוביוגרפי להעשות אני, יאלו מספר על הקושי העצום שחוותה מרילין כאשר השלימה דוקטורט בשלהי שנות ה-50, כשהיא כבר מטופלת בשני ילדים קטנים, בעוד הוא עצמו עסוק בלימודיו ובהתמחות שלו, וגם מספיק לשחק טניס עם חברים. היא אמנם הפכה לחוקרת פמיניסטית של יחסי מגדר, אבל בשנים ההן החלוקות המסורתיות עדיין היו חזקות מאוד. כך למשל, הצליח יהלום לאחר שסיים 3 שנות שירות צבאי בהוואי, להתקבל מיד לעבודה באוניברסיטת סטנפורד שבקליפורניה. ואילו מרילין, שהגישה מועמדות למשרה פנויה, נדחתה בטענה שהאוניברסיטה לא סוחרת לעבודה נשים של חברי סגל. האם היא חלקה איתך את הקשיים האלה? האם הייתה מתוסכלת מכך שהייתה צריכה לעשות הכל, קריירה וגידול ילדים בעוד אתה יכולת להתמסר לפיתוח הקריירה שלך, ואפילו למעט תחביבים? היא הייתה מאוד מתוסכלת, והייתה לי הרבה אמפתיה לזה. ניסיתי לעשות מה שאפשר כדי לעזור. כשקיבלתי מלגה ממרכז רוקפלר לשהות כתיבה באיטליה למשך כמה חודשים, מרילין בדיוק רצתה לכתוב על נשים במהפכה הצרפתית. אני קיבלתי סטודיו לכתוב בו, וראש המרכז באיטליה אמר, אנחנו לא נותנים סטודיו לכתיבה לנשות המלגאים. בסוף הוא בכל זאת הציע למשרד, שהיה בעצם בבית שנבנה על עץ, באמצע היער. ככה היא התחילה לכתוב. זה היה קל עבורכם להישאר נאמנים זה לזה במשך תקופה כה ארוכה? לא אהבתי אף אישה אחרת, זה בטוח. תמיד החזקנו ידיים ודאגנו זה לזה עד לסוף חייה. זה מאוד חריג שאנשים חולקים כל כך הרבה בחייהם מגיל כה צעיר. לפני שפגשתי את מרילין הייתי מאוד בודד, היו לי מעט מאוד חברים. מאז שפגשתי את מרילין החיים שלי השתנו והיינו זוג קרוב כל חיינו. אני חושב שזה דבר לא שגרתי בחיים, להיות קרוב כל כך למישהו במשך זמן רב כל כך. פרופסור עמיה ליבליך, שעוקבת מקרוב ובהערכה רבה אחר פועלו של יהלום, אומרת שבשנים האחרונות לחייה של מרילין, הוא התייחס בכתיבתו יותר ויותר למשפחתו הפרטית. זה לא היה קיים עד לפני 10-15 שנה. ידענו שגם אשתו באקדמיה, שהיא בתחום הספרות, ושיש ביניהם באמת איזו התאמה ייחודית כזאת. ברור לי שהוא המנוסה והמפורסם יותר ממנה, אבל בספר החדש הוא מציג תקופה של קרבה מאוד גדולה ושותפות כזאת. וזה סיום יפה של חיי נישואים של 65 שנה. אני הרגשתי שהכתיבה שלו בספר הזה מאוד סנטימנטלית, ממש כמו ילד קטן שאימא הולכת לעזוב אותו. מרילין מצטיירת כהרבה יותר בוגרת וחזקה. זה יפה לראות את הנרטיבים הזוגיים האלה. בניגוד אליו, היא לא עוסקת בקשיים שלה ובמבט אל העבר, אלא בכאן ועכשיו, והוא נותן לה הרבה כבוד, אבל פה ושם מבצבץ גם יחס פטרוני. ברור שקשה להתפתח ולתפקד על יד בן אדם שהוא מתיאור כזה, ובכל זאת, בתנאים האלה אני חושבת שהיא עשתה עבודה רצינית. בספר הזה, שהוא קצת כמו הספד, הוא מגדיל אותה. אבל היא הייתה אישה אקדמית רצינית בזכות עצמה, והיא לא נתנה לקריירה שלו להסיר אותה מהדרך. זוגיות של שני אנשים אקדמיים היא תמיד עניין של מסע ומתן. הנסיעה שלי והנסיעה שלך, והכנס ההוא והכנס ההוא. היא הייתה עשויה להיעלם לחלוטין בצל שלו, וזה לא קרה. ובספר הזה, בגלל שהוא הגיש אותו לדפוס אחרי שהיא מתה, הוא נותן לה קרדיט יותר מאשר בכל דבר בחייו. אבל תמיד היה לה מקום בחייו, לפחות ברמה הפומבית. בסך הכל זה סיפור יפה על זוגיות וקריירות. גם בז'אנר של סיפורי סוף החיים ליבליך סבורה שהספר של בני הזוג יהלום מביא דוגמה חשובה ומעניינת. יש היום יותר תודעה בעולם המערבי על ההדחקה של המוות והשליחה של אנשים להוספיסים. כיום יש היפתחות והספר הזה הוא בהחלט בטרנד הזה. מדברים גלוי, לא משקרים לחולה ואומרים לו שזה עוד מעט יעבור. אז יש כאן דוגמה לפתיחות ולעמידה מול הפחדים, בעיקר אצלו. הוא לא חוסך בהצגת הפחד שלו מפני מותה, ובכלל על איך זה להיות ליד אדם שימות לך פחות או יותר בידיים. והיא מגלה לפי דעתי אומץ, שזה גם דבר שאנחנו יכולים לגייס אותו יותר. יעלום כותב על עצמו בסיטואציה הכי קיצונית, בלי הכחשות. אולי יהיו שיתענו שזו חשיפת יתר, או אפילו אקסיביזיוניזם. אני לא חושבת כך, למרות שבטח יש גם טיפה היפוי של מציאות שהיא כל כך טרגית וקשה. לגבי הבחירה של מרילין למות בעזרת רופא, יעלום בתחילה לא היה בעד. אני יודעת שיהיה עליי לבקש מאירב לא להפעיל עליי לחץ רב מדי לחלוק עמו את ההשקפה ששווה להישאר בחיים בכל מחיר, כתבה מרילין בספר. ובמקום אחר היא מסבירה שדווקא השקפתו רבת השנים של יעלום על המוות היא שעוזרת לה לקבל את ההחלטה. שני דברים בכתיבה של אירב השפיעו מאוד על האופן שבו אני רואה את המוות. הראשון הוא מה שכתב על החיים שלא נחיו. אני אחת מאלה שהתמזל מזלן למות בלי חרטות, וכך אמור להיות לי קל יותר להתמודד עם המוות. הדבר השני מהכתיבה של אירב, שלא מפסיק להסתובב לי בראש, הוא המשפט של ניטשה, מוות בזמן הנכון. זה מה שאני נאבקת בו ממש עכשיו. מהו הזמן הנכון עבורי למות בו? האם יש היגיון להאריך את חיי עם פירוש הדבר ולהמשיך לחיות באומללות גופנית רבה כל כך? זה דורש הרבה אומץ לעשות את מה שעשתה אשתך. זה דורש יותר אומץ להמשיך לסבול את הכאב שהיא סבלה. עזרה במוות אינה דבר נדיר במדינות מסוימות. לא בכל מקום אפשר לעשות את זה, אבל כאן זה אפשרי. אם הייתי במצב שלה, הייתי עושה את זה בעצמי. פרופסור בן קורן, אונקולוג מבית החולים שערי צדק, מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית ומייסד עמותת גישה לחיים, ביקש מיעלום בעקבות הספר החדש להשתתף באירוע מקוון שיערך בשבוע הבא, לרגל קבלתו את הפרס ההומניטרי של ארגון האונקולוגים לשנת 2021. לדבריו, הוא הרגיש שזו ההזדמנות להעלות על סדר היום את הנושא החשוב של ההכנה למוות ואפשרות התקווה, גם ברגעים האלה. עמותת גישה לחיים, שאותה הקים קורן יחד עם אשתו דבורה, מטפלת משפחתית, שניהם מהגרים מארצות הברית, עוסקת בקידום עיסוק פתוח ובשל יותר כלפי הנושא של סוף החיים. האמצעי העיקרי הוא הגדרה מחודשת של משמעות החיים באמצעות מושג התקווה. המטרה היא לעזור לאנשים שמתמודדים עם מחלה לחשוב על הערכים שלהם ולבחור מטרות משמעותיות ובנות יישום. בהקשר הזה הוא אומר, תורתו של יעלום היא משמעותית מאוד. הוא לא מפחד לצלול במים האלה. הוא מאתגר את כל הקולגות, לא רק בתחום הפסיכיאטריה, אלא בכלל ברפואה. יעלום הצליח לתת לנו כמה כלים. אחד מהם הוא מושג ה-ripling, הדהוד. אפילו מי שמתמודד עם סוף חייו מבין שהוא יכול להוריש דברים. לאו דווקא דברים חומריים, אלא דברים שחשובים לצאצאים שלו ולכל מי שנמצא סביבו. כך נוצרת תחושה של המשכיות. ברגע שאנשים שמתמודדים עם מחלה חשוכת מרפא מבינים שהם עדיין יכולים להשאיר אחריהם משהו, הם מגיבים לזה בצורה מאוד חיובית. הם מזמינים קרובי משפחה שלא דיברו איתם שנים, מישהו שהסתכסכו איתו ורוצים לתקן את זה. כי אפילו כשאני אינני, אני רוצה להשאיר הד חיובי. יעלום, לדברי קורן, הוא חלוץ גם בכך שעסק בהגדרה של המוות הטוב. יעלום מצטט את ניטשה, שאמר שחשוב למות בזמן הנכון. הוא אומר שכל אחד יכול למות בזמן הנכון, כל עוד הוא ממקסם את החיים שלו. משם הוא גולש לרעיון של המוות הנכון, הטוב, שהוא המוות בקרב אנשים שאוהבים אותנו, ועם כמה שפחות סבל. כנגזרת מהמוות הנכון, אנחנו גוזרים את החיים הנכונים. בלי יעלום, אני לא רואה איך הייתה מתרחשת התנועה של העיסוק ברפואה באיכות החיים. הוא גרם לנו הרופאים להסתכל על המחלה בצורה אחרת. כאונקולוג, פעם הייתי חושב רק על אפשרות השרידות של אנשים עם סרטן סופני. בזכות יעלום אנחנו חושבים גם על איכות החיים שלהם בזמן הזה, מה מצב מערכת העיכול שלהם, או איך חיי המין שלהם. לרופאים, מציין קורן, במיוחד אונקולוגים, לא קל להציב עבור המטופלים שלהם את היתרונות והחסרונות של הטיפול בפרספקטיבה הנכונה, גם כאשר התרופות לא יעילות והקרנות לא עובדות. הם בעצמם מתקשים להתמודד עם הרעיון של סופיות החיים. יש מושג שנקרא טיפול מיותר. כלומר, שאני כרופא מטפל כדי להרגיע את עצמי, כדי לעשות משהו. בזכות יעלום, אפשר עכשיו לנהל שיחה יותר כנה עם המטופל, ולהבין מה באמת היתרון והחיסרון של הטיפול, ואם זה שווה את המאמץ והסבל. אולי המטופל מעדיף להיות מחוץ לבית החולים עם המשפחה בטיול. פעם הרופאים התעקשו על כך שאם יש תועלת כלשהי, אז חייבים לרדוף אחריה. כיום הרופאים שמים יותר בלמים ואומרים, אולי זה לא מה שמטופל רוצה. יאלו מדבר על חיים ללא חרטות. הוא עצמו חי חיים נוחים להפליא מתוך שילוב של כישרון ומזל שלא רבים זוכים לו. עד כמה זה רלוונטי לחיים של אנשים רגילים? אני מסכים שבספר יש הרגשה שזה קצת פינוק לפעמים, במיוחד כשנחשפים כבדרך אגב לפרטים הקטנים של החיים שלו. למשל, בקטע שהוא מדבר על הטראומה של מכירת המכונית של אשתו אחרי מותה. ואז את מבינה שהיא נהגה ביגואר. את הלקסוס שלו הוא כותב שעדיין לא מחר, למרות שכמעט אינו נוהג. אבל כשיושבים איתו שם, בבית היפה בפאולו אלטו, שבו ביקרתי פעם אחת, מרגישים שיש לו תובנות מיוחדות. הוא מיד יודע לחתור פנימה. הוא אפילו עשה איתי איזה מין אנליזה, למרות שזו הייתה פגישה חד פעמית. מה אתה חושב על האפשרות שהרופאים יעזרו למטופלים לסיים את חייהם? זה דיון שחשוב מאוד לנהל, וגם בארצות הברית הוא שנוי במחלוקת. מרילין עשתה את זה. יהלום היה נגד כי הוא לא רצה שהיא תצא מחייו, וכך אנשים כמו יהלום מאפשרים לנו לדון גם בזה, במוות היזום. הוא מהפכן גם בזה. זה מוזר שהבחור הזה בין ה-90 ממשיך לחדש כל הזמן. זה מטורף. כשיהלום בכה, כתבתה של שני ליטמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.